ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף חף ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, כמעט באמצע העמוד, 25 שורות מלמעלה. אנחנו ממשיכים עם הלכות הקשורות למלך. אין רוכבין על סוסו, ואין יושבים על כיסו, ואין משתמשים בשרביטו, ואין רואין אותו כשהוא מסתפר, ולא כשהוא ערום, ולא כשהוא בבית המרחץ, שנאמר שום תשים עליך מלך, שתהי אימתו עליך. בהמשך הגמרא עכשיו, הנושא במילה אחת או שם אחת, אבישג. אבישג היא הייתה אישה ש נגיד גייסו אותה לטובת דוד המלך, לא בתור אישה לשאת אותה, אלא כדי שדוד המלך, שהיה זקן בסוף ימיו, הקור הגופני היה מטרד, העיק, וכל סוג של בגד לא עזר לו, אז גייסו את אבישג למטרה הזאת, לחמם את גופו של דוד. הגמרא, אמר רב יעקב, אמר רב יוחנן, אבישג מותרת לשלמה ואסורה לאדוניה. מותרת לשלמה דמלך היה, ומלך משתמש בשרביטו של מלך. אנחנו כאן, מאחר שאבישג הייתה בשירות המלך, אז משתמשים בביטוי שרביטו ככלי. מלך שני יכול להשתמש בכלים, באביזרים של מלך הקודם. ואסורה לאדוניה, דהדיות הוא, אדוניה אמנם הוא ניסה לתפוס את השלטון, אבל לא צלח, והוא מוגדר כאמנם בן דוד, אבל הוא לא היה מלך, הוא היה הדיות. אבישג מהי, מה הרקע לעניין הזה? תכתיב, המלך דוד זקן בא בימים, ויאמרו עבדיו, יבקשו וכו', הוא כתיב, ויבקשו נערה יפה וכו', הוא כתיב, הנערה יפה עד מאוד, ותהי למלך סוכנת ותשרתהו. סוכנת, בעניין של חימום, ובזה היא שרתה את המלך. אמרה נינסבן, אבישג לא רצתה להסתפק בשירות בלבד, היא רצתה נישואין. אמר לה, אסירת לי, את אסורה לי, כבר יש לי 18 נשים. אמרה לי, אז היא הקיצה אותו, בוא נגיד, היא הקיצה אותו עם משפט הבא, חסרי לגנבה נפשי לשם ענקית. רש"י מימון, חסרי לגנבה נפשי לשם ענקית, כשהגנב חסר, שאינו מוצא מקום לגנוב, מחזיק עצמו בענבה, כי שלום, כלומר, מפני שזקנת ותשש כוחך, אתה אומר שאני אסורה לך. נמשיך בגמרא, אמר לו, דוד אמר לאנשיו, קראו לי לבת שבע. וכתיב, ותבוא בת שבע, כמובן אשתו של דוד, אל המלך החדרה. ועכשיו דוד יוכיח לאבישג שטענתה מוטעת מהשורש, אין כאן שום תשישת כוח גברי בכלל. אמר רב יהודה מרב, באותה שעה קינחה בת שבע ושלוש עשרה מפות, סימן שקיימו יחסים לא מעטים, ודוד היה נגיד בשיא כוחו, בניגוד לטענת אבישג. אמר רב שמעון בר אבא, בואו ראי כמה קשים גירושין. שרי דוד המלך התירו לו לייחד ולא התירו לו לגרש. אני רוצה רק במאמר מוסגר, כי הביטוי הזה נראה קצת אולי הוא ניתן בנגיד להבנה לא נכונה. בשיעור הקודם אנחנו אמרנו שהאיסור הזה שנקרא ייחוד, פה הגמרא אומר התירו לו לייחד. לייחד עם מי? עם אבישג. אבישג לא הייתה חלילה אישה נשואה, הייתה אישה פנויה, אישה רווקה. האיסור הזה להתייחד, להיות לבד עם אישה רווקה, זה איסור שלא מן התורה, איסור שגזרו עליה דווקא בימיו של דוד המלך עקב המעשה עם תמר ואמנון, מה שלמדנו בשיעור הקודם. לכן זה נקרא לזה, זה איסור שרק רק בזמנו הומצא, ויש מקום לומר שאותם רבנים, שאותם גדולים שגזרו הגזרה נגד איחוד עם הפנויה, יש מושג הם אמרו והם אמרו. אותם רבנים שהם אחראים על הגזרה גם יכולים לכוון מתי זה תופס ומתי לא. מה הכוונה שלי? הכוונה שלי זה לא להסיק מהמשפט הזה שהתירו לו להתייחד, לא תירו לגרש, כמין הוראה לדורות. כי יש הבדל גדול בין אותו דור שקיים בו אותם רבנים שאחראים על הגזרה, למצב של אלפי שנים אחר כך שהגזרה כבר בתוקפה. אז אין מה להסיק מכאן לאיזושהי השלכות נוספות. אז, אבל מה שכן רואים שהיה יותר נוח להם להתפשר על האיסור ייחוד במקום לגרש אחת מהנשים הקיימות כדי להכניס ולא לעבור על המכסה שלמדנו עליו שהוא שעבר. אמר רבי אלעזר, קל המגרש את אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות. יש פה שימוש בצורת הפפיון, ואנחנו בשוליים מסבירים מימרות בנושא הקשר בין איש לאשתו. אנחנו נראה כמה וכמה מהם בהמשך. יהיה בהמשך גם פפיון מקופקב, וכאן הסברנו דלא מוזכר המילה אשתו, מוזכר שתי שורות מהסוף, מאשת נעורים, ושורה שלישית בכי רחבות, קשה לזווגם, אבל כל אלו הם בכל אופן קשורים לקשר בין איש לאישה. אז אנחנו ממשיכים עם הפסוק שמוכיח שכל המגרש את אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות, שנאמר זאת שנית תעשו כסות דמעת מזבח השם בכי ונקה מעין עוד פנות אל המנחה ולקחת רצון מידכם, וכתיב, וקראנו פסוק י' ג', עכשיו פסוק י' ד', שם במלאכי פרק ב', ואמרתם על מה? על כי השם העיד בינך ובין אשת נעוריך אשר אתה בגדת בה, והיא חברתך ואשת בריתך. אז התיאור פה של אדם שבוגד, לא במובן שלנו משתמשים במילה בגידה באופן אחר, הכוונה פה שהוא גירש אותה. זה הסיבה שבפסוק הקודם כתוב אזכור של דמעות בהקשר המזבח, שהיא מורידה דמעות. אמרה ביוחנן ויתמה רב אלעזר, אין אשתו של אדם מתה אלא אם כן מבקשים ממנו ממון ואין לו. כאן הכוונה לאדם ש נודר נדרים, נודר לתת כסף לצדקה, ובאים לגבות ממנו ואין לו לתת. אז זה גורם לכך שאשתו של אדם מתה, שנאמר, ואם אין לך לשלם, למה ייקח משכבך מתחתיך? ויאמר רבי יוחנן, כל אדם שמתה אשתו ראשונה, כאילו חרב בית המקדש בימיו. שנאמר, בן אדם, הנני לוקח ממך את מחמד עיניך במגריפה, לא תספד ולא תבכה ולא תבור דמעתך, וכתיב, ודבר אל העם בבוקר, ותמת אשתי בערב. וכתיב, כל אלו, תשימו לב, הם פסוקים ביחזקאל פרק כ"ד, וכתיב, הנני מחלל את מקדשי גאון וזכם מחמד עיניכם. אז פה קודם רואים פה שהמחמד כפכפנו כאן בהקשר המקדש, ושתי שורות לפני כן, מחמד עיניך, או הכוונה הייתה לאשתו. אז הבסיס למימרה של רבי יוחנן, שמיתת אשתו זה כאילו חרב בית המקדש בימיו. אמר רבי אלכסנדרי, כל אדם שמתה אשתו בימיו, עולם חושך בעדו, שנאמר, או חשך באוהלו, הכוונה לאשתו, ונרו עליו ידעך, דעיכת האור, בא בעקבות חשכת אוהלו, כוונה אשתו, ש איננה. רבי יוסי בר חנינה אמר, פסיעותיו מתקצרות, פסיעותיו של אותו אדם שמתה אשתו בימיו, שנאמר, כאן זה המשך הפסוקים, פסוק זין, יצרו צעדי עונו. רבי יבור אמר, עצתו נופלת, שנאמר, גם פה המשך הפסוקים, ותשליחהו עצתו. אמר רבא בבר חנינה ברבי יוחנן, קשה לזב גם כקריאת ים סוף. זאת אומרת, הזיווג, השידוך, זיווג בין פלוני עם פלונית, זה נמשל לקושי של קריאת ים סוף. שנאמר, אלקים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בקושרות. פה בגמרא שלנו רש"י לא מרחיב בהסבר, אבל במקומות אחרים שמופיע אותו דרשה, למשל בתחילת מסכת סוטה, אז מושים יחידים ביתה, זה עניין של יצירת בית מיחידים, איש ואישה שהם היו יחידים יחד מהווים בית. ומוציא אסירים בכושרות, כושרות זה זמן כושר, זמן כושר זה זמן מוכשר, תקופת האביב. האסירים הם אלו שהיו במצרים, וביציאת מצרים הגיעו לקריאת ים סוף. אז מכאן הדרשה של, או המשל והנמשל של זיווג יחידים עם קריאת ים סוף. שורת הרמה, האם זה נכון שזה מתואר כקושי לזהב גם? מה זה? אמר רב יהודה, אמר רב, 40 יום קודם יצירת הולד, בת כה יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני. כאן המקום להוסיף גם מרש"י ממסכת סוטה, שהעניין הזה של הקושי לזווגם הוא קשור לעניין של מציאת זכויות דומות בין גבר פלוני ובת פלוני, לתאם אותו רמה נגיד של זכויות של כל אחד ואחד, זה קשה, קשה כביכול, הרי אנחנו מדברים כבר בשמיה, אבל אני רוצה רק להדגיש העניין הזה של זכויות שוות בין איש לאישה, הוא הבסיס לחבר ביניהם, כאילו צדיק לצדקת ובינוני עם בינונית. עכשיו נבין ביתר קלות קושיית הגמרא, מה אתה אומר שהזיווג זה תלוי בזכויות? הרי הזיווג כבר מוכרז בשמיים 40 יום קודם יצירת הוולד. אין כאן זכויות, הוולד אפילו לא נוצר, והוא כבר מכריזים בשמיים בת פלוני לפלוני. הגמרא עונה לא קשיא, שניהם נכונים, בזיווג ראשון, בזיווג שני. בזיווג ראשון אומרים בת קול מכריזה מן השמיים בת פלוני לפלוני, כשמדבר בזיווג שני זה כבר סיפור אחר, קשה וזו גם כקריאת ים סוף. אנחנו במסגרת השיעורים שלנו במפת התלמוד אנחנו לא מתיימרים לתת הסבר לביטוי זיווג ראשון, זיווג שני. יכול להיות שאפשר להבין אותם כפשוטם, אבל יכול להיות שיש עוד רבדי הסבר שמעבר למסגרת שלנו. רק חומר למחשבה וליתר עיון. אנחנו נמשיך בגמרא. אמר רב שמואל בר נחמן, לכל יש תמורה חוץ מאשת נעורים, שנאמר ואשת נעורים כי תימאס. מתני לה רב יהודה לרב יצחק ברי, רב יהודה לימד את רב יצחק בנו, אין אדם מוצא קורת רוח אלא משתו ראשונה, שנאמר היא מקורך ברוך הוסמך מאשת. אנחנו ממשיכים בעמוד ב', נעוריך. אז השמחה העיקרי שאדם ימצא מאישה זה משתו ראשונה. אמר לו כגולמן, הבן שואל את אבא לדוגמה מי, אמר לו כגון אמך. שואל את הגמרא, אין אמא, רב יהודה מצא קורת רוח מאמו של רב יצחק, ומקדי רב יהודה לרב יצחק ברי. אותו מעמד, אותו מפגש, רב יהודה מלמד את בנו ומוצא אני מר ממוות את האישה אשר היא מצודים וחרמים. אמר לו, כוונה רב יצחק שואל את אבא שלו כגון מן, מי זאת? מי לדוגמה אישה שהיא מר ממוות? ואמר לי כגון אמך. אז איך ניישב את זה שהיא הייתה מקור שמחתו וגם מר ממוות? אין בעיה, גמר עונה, מתקף תקיפה, הייתה רגזנית, הייתה ממהרת לכעוס, אבל מצד שני עיוורי מעברה במילה, במילה אחת, מילה נכונה, היא הייתה מבטרת. אמר רב שמואל בר אוניה משמי דרב, אישה גולם היא ואינה קוראת את ברית המילה. גולם זה שייך ליצירת כלים, לפני גמר כלי הדבר נקרא גולם. גולם ויש לזה השלכות לגבי תומה ותרה, כלי שלא נגמר אינו מקבל תומה, הוא פשוט לא נחשב כלי גמר כלי. אישה לפני שהיא נבעלת היא נחשבת כגולם, והגמרא אומרת פה ש אישה גולם היא ואינה קורטת ברית אלא למי שעשה כלי. זה מה שרשי בשורה הראשונה אומר, גולם היא קודם שנבעלה. אז מי ש באה אליה היא קוראתת איתו ברית, ושנאמר כי בוא עלייך עושייך השם צבקות שמו. הנה יש פה דברים עמוקים הרבה יותר מתרגום המילולי שאנחנו מגישים לפניכם, אבל כל אחד יכול לברר המשמעות העמוקה יותר. מה שכן, מה הכוונה, אנחנו לא הסברנו מה הכוונה קורטת ברית, אם זה עניין של נאמנות עמוקה או ביטחון בבן אדם, או אולי דברים נוספים. מה שכן, אדם, כל אחד יחשוב על ענייני צניעות ושמירת הבנות, כדי שאדם יגיע למצב הזה של עשייתה ככלי שבמסגרת קדושה וטהרה. והמבין יבין. הגמרא ממשיכה, תנא, אין איש מת אלא לאשתו, ואין אישה מתה אלא לבעלה. אין איש מת אלא לאשתו, שנאמר, ויאמר אלימלך, איש נעמי. כאילו, ההרגשה הקשה ביותר זה מה שאנחנו מתארים. ואין אישה מתה אלא לבעלה, שנאמר, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחיל. כך אמר יעקב אבינו. אין רואין אותו וכולי תנו רבנן, מלך, מלך מסתבר בכל יום. כהן גדול מערב שבת לערב שבת, כהן אדיוט אחד לשלושים יום. כאן אנחנו משתמשים במעוין להדגיש את האנשים השונים, מלך, כהן גדול ואחר כך כהן אדיוט. מלך מסתבר בכל יום, שנאמר, מלך ביופיו תחזנה עיניך. אגב, כשאנחנו אומרים מסתפר, היינו אומרים תיקון שיער, לא בהכרח שמגלחים אותו, מה שנקרא, בגילוח אפס. אנחנו נוכל להוכיח את זה בהמשך. כהן גדול מערב שבת, אמר רב שמוע בר נחמן, אמר ביוחנן, הועיל ומשמרות מתחדשות. הכהונה הייתה מחולקת ל-24 משמרות, ומשמר חדש היה בא לבית המקדש בימי שישי בערב שבת, ובכך כל ערב שבת היה החלפת משמר, והכהן גדול היה רק אחד כזה, והוא היה פוגש כל משמר חדש, אז הוא היה צריך לראות בשיא היופי שלו. לכן בערב שבת שהיה מפגש עם המשמר החדש, הוא היה עובר תיקון שערותיו. כהן אדיוט אחד לשלושים יום, דכתיב, וראשם לא יגלחו, ופרע לא ישלחו, כסום יחסמו את ראשיהם. זה פסוק בספר יחזקאל שקשור לכהנים, ויליף פרע פרע מנזיר. הדגשנו כבר בקפקוף את המילה ופרה לא ישלחו, ואותו מילה מופיע בעניין נזיר. כתיב אחר פרה לא ישלחו, כתיב אתם אצל הנזיר גדל פרה שער ראשו. מה להלן אצל נזיר 30? אנחנו יודעים שמי שמקבל עליו נזירות הוא צריך לא להסתפר במשך 30 יום, יחד עם האיסור של שתיית יין וכדומה. אז כמו אצל נזיר פרה משמעות 30, אף כאן אצל כהן אדיוט 30. ותנא נמי סתם נזירות 30 יום. והתא מנהלן אצל נזיר, מה המקור שאדם שמקבל על עצמו נזירות בלי לציין לכמה זמן, הכוונה ל-30 יום? אמר מתנא דאמרכא קדוש יהיה, ויש המשך לפסוק, קדוש יהיה גדל שיער פרה ראש שער ראשו, אבל המילה גיה בגימטריה תלתין הבו, זה 30. אמר לי רב פאבא לאביי, אימא לא לרבו כלל אצל הכהנים, ראינו פסוק שאמר ופרה לא ישלחו, אולי הכוונה שלא לא יגדלו, לא שכל יום יסתפרו, שלא לרבו, כוונה לא לגדל כלל אפילו עד 30 יום. אמר לי, איכתיב לא ישלחו פרה כדקאמרת. אם זה היה כתוב כך, אז יש צדק למה שאתה מציע. השתדכיב הוא פרה, כתוב בפועל, הוא פרה לא ישלחו. יש להבין אותו כך. פרה להווה, זאת אומרת, גידול שיער של 30 יום, זה אפשר, שלוחי לא לשלב, ומעבר לזה לא. כעת אנחנו גולשים לדברים קשורים, אבל סוגיה חדשה, ובצד תחת הכותרת נושא כתבנו, כהן בזמן הזה, א', בשתיית יין, ב', בחיוב תספורת. מבחינת מבנה, אנחנו כותבים בזמן הזה, יש משולש יין ושיער שווים מדורייתא, יש עוד סוג משולש עם השחרת העליון, שני הבדלים בין יין ושיער מדרבנן. טוב, אז נמשיך בגמרא. כפי שאמרנו, אנחנו נתייחס לנושא של כהנים בזמן הזה. אי הכי, אידננמי, שיקפידו הכהנים על תספורת כל 30 יום. תשובה, דומיה דיין. ההתייחסות שלנו לשיער בזמן הזה דומה להתייחסות שלנו לעניין יין. מה יין? בזמן ביאה הוא דעשור שלו, בזמן ביאה שרי, בפסוק כתוב, ויין לא ישתו בבורכם. אז בזמן שבאים לבית המקדש, שיש בית המקדש כדי לבוא אליו, אז יש איסור שתיית יין על הכהנים. בזמן שאין בית המקדש לבוא אליו, אין איסור שתיית יין לכהנים. אז כמו ששתיית יין אסורה רק בזמן ביאה, בזמן שיש לאן לבוא, כוונה לבית המקדש, אף פרוי ראש בזמן ביאה אסור שלא בזמן ביאה שרי. שואלת מה קושיה. ויין שלא בזמן ביאה שרי, האם זה נכון? והתניא, אנחנו נביא פה מקור עם שיטת רבי יהודה הנשיא, רק נדלג לשנייה, שתי שורות לקראת סוף שורה השנייה, רואים קבקוב, ושם כתוב מכלל דרבנן אסרי. איך אתה אומר שבזמן בזמן הזה שלא בזמן ביאה מותר, בזמן שאנחנו עוד מעט נראה מדיוק בגמרא שלפי הרבנן אסור בזמן הזה לכהנים לשתות יין? כאילו כל ההתר לכהנים לא להקפיד על תספורות זה בגלל האי הקפדה על איסור שתיית יין בזמן הזה. אבל מי אמר שיש איסור, מי אמר שאין הקפדה על איסור שתיית יין בזמן הזה? הרבנן אוסרים? עוד מעט נראה. שואלת לך עוד פעם, נקרא, ויין שלא בזמן ביאה שרי, מה זה? זה מותר בזמן שאין בית המקדש? והתניא, רבי אומר, אומר אני, כהנים אסורים לשתות יין לעולם, אבל מה אעשה? שתקנתן, קלקלתן. אתם רואים פה שרבי אומר שמסברת עצמו היה מקום לאסור שתיית יין לכהנים לעולם, אבל לא כן הדברים לפי רבי. מה הכוונה? בביטוי הזה שתקנתן קלקלתן, ברשי, אנחנו נסתכל ברשי למעלה בשורות הקצרות. רבי אומר, אני כהן אסור לשתות יין לעולם. רישא דברייתא קטני, כהן המכיר משמרתו ומשמרת בית אב שלו, זאת אומרת הוא יודע מאיפה הוא בא. ואמרנו מקודם שהכהנים היו מחולקים ל-24 משמרות, והם היו משרתים בשבוע קבוע במשך כל, נגיד כל חצי שנה היה להם שבוע לשרת. אז מי שמכיר משמרתו ומשמרת בית אב שלו, משמרת בית אב, כל משמרה היית מחולקת לשישה ימים, כל יום בית אב אחר. אז אם יש כהן שיש לו את המסורת באיזה יום בשנה הוא היה, הוא, אבותיו היו משמשים בבית המקדש, אז אנחנו אומרים אסור ביין כל אותו היום אף בזמן הזה. מכיר משמרתו, הוא מכיר את השבוע שבו אבותיו היו משרתים ואינו מכיר בית אב שלו, אבל אותו יום בשבוע לא הכיר, אסור כל אותו שבת, שמה כוונה כל אותו שבוע. אינו מכיר לא משמרתו ולא משמרת בית אב שלו, אסור לשתות יין לעולם, שמה עכשיו זמנו, זמנו הוא, ויש לחוש, שמה ייבנה בית המקדש. אז אם ייבנה וזה הזמן של הישרד, אז לא יכול לשתות יין. רבי אומר אני, אם בנו, אנחנו ממשיכים ברשי, אם בנו לחוש שמה ייבנה, אסור ביין לעולם. ואפילו הוא מכיר שאינו עכשיו זמן משמרתו, שמה ייבנה וכל הקודם וישתכח, ומי שנמצא איל ואביד. גם אם זה לא הזמן המיוחד שלך לשרת, אבל אם פתאום ייבנה בית המקדש, כהנים מפוזרים בכל מיני מקומות, ואתה נמצא במקום, תבוא, תשרת. אז צריכים להימנע כל הזמן משתיית יין, החשש, אם זה המילה נכון, אני לא יודע, אולי מהציפייה, שמה ייבנה כל דקה. ממשיך רבי, ואנחנו ממשיכים ברשי, אבל מה העשה שתקנתן כלכלתן? רשי ממשיך להסביר. חורבן הבית שקלקלן וערבב סדר משמרותיהם שהיה אוסרן ביין בזמן משמרתן ומתירן שלא בזמן משמרתן, הוא תקנן עכשיו לשתות יין לעולם. זה לא חי שמה ייבנה פתאום. טוב, כל מה שלמדנו ברשי בשורות האחרונות היה הסבר לשיטת רבי. מצד אחד יש את החשיבה העקרוני של רבי שיש לאסור בזמן הזה שתיית יין על כהנים לגמרי, וגם אמרנו בגלל שמה ייבנה פתאום בית המקדש, אבל בפועל אומר רבי לא חוששים לשמה ייבנה בית המקדש באופן פתאומי, לא חוששים לזה, ולכן אין לאסור על כהנים שתיית יין. נמשיך בגמרא. ואמר אביי, כמן שתי קני אליבא דמן, לפי מי שותים כהנים חמרה יין, היינו בזמן הזה כרבי. בכלל יש פה לדייק, בכלל דרבנן אסרי, הרבנן אוסרים מכהנים לשתות יין בזמן הזה. אז איך אתה אמרת מקודם שהסיבה שבזמן הזה לא דואגים לתספורות של כהנים כל 30 יום דום ידי יין, כמו שלא חוששים מאיסור יין, לא חוששים לתיקון נסיעו, אבל כן חוששים מאיסור יין לפי הרבנן. אז שוב אדרקושי לדופטס, גם בזמן הזה צריכים שכהנים יקפידו על תספורות כל 30 יום. הגמרא עונה בכל זאת, יש הבדל, הטעם ביין היינו טעמה. למה הרבנן עושים מהירה ייבנה בית המקדש? מה שראינו מקודם ברשי בהסברו שיטת רבי, זה באמת תופס את הרבנן שמהירה יכול להיות שבכל דקה ייבנה בית המקדש, ובעינן כהן הראוי לעבודה ולקה. אם הוא שטוי, הוא שטה יין, הוא לא ראוי לעבודת בית המקדש. שואל דגמר החינמי, גם אם איך אתה אומר ששייני, אתה אמרת הטעם זה שונה, החנמי בעינה כהן הרוי לעבודה ולקה. אז גם פה עניין של השיער, יש להקפיד על אותו משקל, על אותו חשש. הגמעונה אחה אפשר דמספר ועיל, שם בעניין שיער הוא יכול באופן מיידי לסתפר ולהיכנס, אפילו אם יש לו גידול שיער יותר מ-30 על ראשו, יסתפר באופן מיידי וייכנס לבית המקדש. שואלת רמה, הטעם נמי בניין יין, אפשר דניים פורטר וייל, הוא יכול לתפוס איזה נמנום קצת, פורטר קצת נמנום, ואחר כך זה יפיג את יינו וייכנס לשרת. אמר אבאך, דרך מיל ושינה כלשהו מפיגים את היין. אחרי שאדם שתה, אם הוא יטייל מיל וישן קצת, זה מפיג את היין. אז למה חכמים אוסרים קונים בשתיית יין? גמר עונה, ולאו יתמר עלה, יש התשובה, אמר רב נחמן, אמר רבא ברבועה, לא שנו מה שאמרת שיש תיקון למי ששתה יין, אלא ששתה כדי רביעית, אבל יותר מכדי רביעית, כל שכן זה דרך תורדתו ושינה משקתו. מי ששתה יותר רביעית יין, בכלל לא יעזור לו אותו טיול, זה דווקא יגביר את השכרות, והשינה רק יעמיק את המצב שלו. אז לכן החכמים עושים גם בזמן הזה לשתיית יין על כהנים, כי קשה להקפיד כל הזמן פחות מרביעית. אם ישתו יותר מרביעית, אין תקנה מיידית, מה שאין כן שיער, כפי שאמרנו מקודם, בסדר, יש תקנה מיידית, התספורת חפוזה, שיאפשר לו מיד להיכנס למקדש לשרת אם ייבנה באופן פתאומי. רבשי אמר, רבשי מציג בפנינו עוד, עוד חילוק בין גידול שיער ושתיית יין. רבשי אמר, שתוי יין, דמחלי, לשון לחליל, דמחלי עבודה, גזרו בהו רבנן. הכהן שעושה עבודתו במצב של שיחות, אז העבודה מחוללת, הקורבן לא מתקבל, וכל מה שמשתמע מחילול עבודה, זה שייך לשתיית יין. פרוי ראש דלא מחלי עבודה, לא גזרו בהו רבנן. זה מה שרבה שונה. מאחר שבמקרה הגרוע שהכהן לא מסתבר באופן ידי ועובד עם גידול שיער ראשו של מעבר ל-30 יום, הקורבנות מתקבלות, זה לא מחליל העבודה, אז לכן לא היה מקום להם לגזור על כהנים בזמן הזה. מקשה הגמרא מיטיבי, תשימו לב, יש פה קושיה ארוכה. אני מציע רק לדלג לשנייה, אחרי הסוגריים, כתוב, אף פרועי ראש דמח לי עבודה. זה סוף הלוגיקה וההסבר שנראה באמצע, בתוך הסוגריים, שורה תחתונה שפרועי ראש מצד כהנים שעובדים בבית המקדש עבודת קורבנות בלי להקפיד על תגלחת בזמנו, מחלל העבודה, זה מחלל את הקורבנות שהוא עושה, זה, לא, זה נגד מה שרבשי אמר, כמו אצל יין יש חילול עבודה, גם אצל פועי ראש, וגם פה מסתיימת בקשיה על, על הסברו של רב אשי. אז נחזור לגמרא עם הסוגריים, ביסוס הקושיה על רב אשי מיטיבי, ואלו שבמיתה, יש מיתה בידי שמיים במי ש עושה ככה, פרועי ראש ושטויי יין, כהנים שעובדים עבודתם בלי להתגלח ובלי אם יש להם גידול של 30 יום של שיער ראשם, או עובדים בשיחות אחרי ששתו יין. פש למה שטויי יין, אני מבין שיש בסיס לומר שהם במיטה, דכתיב יין ושיחר על תשת, אתה ובנך ולא תמותו, אלא פרועי ראש מנהלן. מאיפה רואים שכהן שעובד עבודה בפרועי ראש בגידול שיער הוא גם חייב מיטה בידי שמיים? תשובה, דאיתקש הקש שטויי יין לפרועי ראש. כתיב, עכשיו אני רק רוצה להגיש שזה פסוק מספר יחזקאל, וכתוב בפסוק, וראשם לא יגלח ופרה לא ישלחו, וכתיב בתרי ויין לא ישתו וכולי. מה שטויי יין במיטה, ראינו את זה מקודם, אף פרועי ראש במיטה, כי פרועי ראש נאמר ביחד עם שטויי יין פה בספר יחזקאל. ומינה, ומזה ששניהם במיטה, מה יש עוד להסיק מסקנות, הם, ומה שטוי יין דמחלי עבודה, אף רואי ראש דמחלי עבודה. כמו אצל שטוי יין, אנחנו יודעים שיש מקורות שהשוט, אגב, רשי מביא את הפסוקים בפירושו, מהפסוקים אנחנו לומדים שעבודה בשתיית בשיחות מחללת, מתחללת, עבודה מתחללת, אז גם פרועי ראש, עבודת כהן בפרועי ראש גם מחלל העבודה. זה לא כמו רבשי, קשיה, זה נשאר כקושיה להסברו של רבשי, אבל אנחנו נוכל לחזור למספר אחד, למשולש שקדם לרב אשי, ועדיין יש הבדל בין יין שאין לה תקנה מיידית, מה שאין כן תספורת שהיא היא כן תקנה באופן מיידי. אמר לי רבינה לרב אשי, היי, כוונה זה ההקש בין יין לשיער. איפה ראינו את ההקש ביניהם? ראינו זה בפסוק אצל הנביא יחזקאל. עד דלא אתה יחזקאל מן אמרה. מאיפה יכולנו לדעת את זה לפני יחזקאל, לפני שהוא בא? אולי רק לחדד את השאלה, רש"י אומר מן אמרה, פירוש מהיכן נפקא לן פרועי ראש במיטה. אנחנו מיחזקאל למדנו את זה מההקש בין יין לשיער, אבל לפני יחזקאל מאיפה נוכל לדעת את זה? זה השאלה. עכשיו התשובה, ואנחנו משתמשים בפס כפול כפי שמופיע בצד תחת הכותרת נושא סלש מבנה. פס הכפול עם הלכות הנזכרות בספר יחזקאל, איך ידעו אותם לפניו? 1. כהן עריל פסול לעבודה. 2. פרועי ראש במיטה. אז הגמרא עונה, ולתמך אתה שמטריד אותך איך יודעים הלכות לפני יחזקאל, הדיאמר רב חיסדא, דבר זה מתורת משה רבנו לא למדנו עד שבא יחזקאל ולימדנו. מה זה דבר זה? הכוונה למה שנראה עוד מעט, כהן שהוא לא נימול, כהן עריל פסול לעבודה. זה לא כתוב בספר תורה שכהן שלא נימול אסור עבודה. אצל הנביא יחזקאל זה כן כתוב. מה כתוב ביחזקאל? כל בן נאחר עריל לב ועריל בשר לא יבוא אל מתשי לשרתני. עד לא בא יחזקאל מן אמרה, מי אמר את זה לפני יחזקאל? מאיפה ידענו? אלא גברה גמירילה, היה מסורת בעל פה. ואתה יחזקאל ועשמך אקרא. מה יחזקאל עשה? הוא חיבר פסוק, הוא כתב פסוק שמשקף את האיסור שהיה קיים דורי דורות לפניו. החינמי, גם עניין פרועי ראש במיטה, גמרה גמרילה היה מסורת בעל פה, ואת יחזקאל ועשמך אקרא, ועל בסיס המסורת על פה הוא חיבר את הפסוק. מי קסום יחסמו את ראשיהם, זה גם זה ציטוט ממה שראינו למעלה, יש חץ ממול הגמרה, ואפשר לחבר אותו לחץ שמופיע בשורה האחרונה בקצרות. מה הכוונה של המילים האלו, קסום יחסמו את ראשיהם? תנא, כמין תספורת לוליאנית. הפסוק למעלה התייחס לתספורות של הכהנים, וכאן הברייתא אומרת כמין תספורת לוליאנית. מהי תספורת לוליאנית? מה זה? אמר רב יהודה מר שמואל, תספורת יחידה. רש"י אומר יחידה נאה ואין דוגמתה. איך היא? דמי שואל את הגמרא, איך זה היה? אמר רב אשי, ראשו של זה בצד עיקרו של זה. דבר מאוד מיוחד שראש שיער מסוים היה מקופף ונוגע לצד השורש של השיער שעל ידו. שאלו את רבי, איזהו תספורת של כהן גדול? איך זה היה נראה? אמר להן, צאו מתספורת של בן אל עשה. זה היה חתנו של רבי. תניה, רבי אומר, לא על חינם פיזר בן אלשע את מעותיו, כלומר הוא שילם הרבה כסף לתספורת, אלא כדי להראות בו תספורת של כהן גדול. רש"י אומר, בן אלשע חתנו של רבי היה ונתן ממון ולימדו לו אותה תספורת. אז כנראה שהוא שילם הרבה כסף כדי ללמוד את הסוד, איך לעשות את התספורת, איך לספר בצורה כזאת. ובכך אנחנו יכולים גם בזמן רבי כמובן לראות איך זה היה. הרי רבי לא היה בזמן בית המקדש. ובכך אנחנו זכינו בעזרת השם לסיים פרק שני במסכת סנהדרין, בעזרת השם בשיעור הבא נתחיל פרק שלישי. עד כאן שיעורנו להיום.